אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם נוסעים במכונית שלכם. לא ממהרים לשום מקום. משקפי שמש על העיניים, הכביש נמתח לאורך רצועת החוף של קליפורניה. שמש נעימה מעל, מחממת בדיוק במידה. מצד אחד שלכם, החוף, בהיר וכחול. הגלים מנצנצים בשמש ושכפים יורדים לטייל ליד המים. מהצד השני, שורות של דקלים גבוהים עם צמרת ירוקה. והשכונות ליד החוף עם וילות ובריכות שוטפות את העיניים. רגע מושלם לקצת מוזיקה. לא, קצת מחוספס מדי. לא, לא, כבד מדי לעכשיו. בדיוק, זו האווירה. וזה סוד הקסם של The Chronic. Bringing to the folks, Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the door, ready to make an entrance, so back on up, cause you know we're about to rip shit up. היי, אני נוגה קליין. אתם על הפרק הרביעי של The Chronic מבית כאן 88 הסקטים. סיימנו את הפרק הקודם בנקודת מפנה בקריירה וגם בחיים של דרה. הסיפור שלו עם Ruthless Records ועם NWA נגמר, וסיפור חדש מתחיל. אחרי דרך ארוכה שבה דוקטור דרי התנסה בסוגים שונים של מוזיקה, בפרק הזה אנחנו סוף סוף מגיעים לרגע האמת. דרי מוצא את הסאונד שלו, באלבום שיגדיר עידן חדש בהיפופ. הגענו לימי The Chronic. לפני שאפשר יהיה להתחיל לבנות אלבום, צריך תשתית. בית. ואחרי שנים של נדודים מהוורד קלאס רקינג קרו לרוטלס רקורדס, דרי מוצא לעצמו סוף סוף בית מוזיקלי אמיתי. חדר משלו. בפברואר 1992, במועדון מפואר בבברלי הילס, נערכה מסיבת ההשקה שהזניקה את הלייבל החדש. Death Row Records. האורחים היו סלבריטאים ועיתונאים, כולם בחליפות יקרות, מחזיקים כוסות שמפניה. אבל כל השמפניה בעולם לא הצליחה לחסות את המסר המאוד ברור של שוג נייט. הוא עבר בין המצלמות באותו ערב, ופעם אחר פעם הבטיח שהוא ודרה לא ישכחו מאיפה הם באו. שהלייבל הזה יהיה מחובר לרחובות. והוא ידע על מה הוא מדבר. כדי להשיג את המימון ללייבל, נייט פנה לאיש ידוע בתעשיית הבידור. מייקל הריס, שהיה אחד האפרו-אמריקאים הראשונים שהפיקו מחזה בברודווי. אבל עסקי הבידור היו יותר כמו תחביב מבחינתו. הריס היה ידוע בעיקר בכינוי השטח שלו. הארי או, ברון סמים מצליח שעבד עם כנופיית הבלאדס, ונמצא בקשר ישיר עם קרטלי סמים בקולומביה. הריס חתם על החוזה של Death Row Records מהכלא. שם נקבע סופית שהוא ישקיע בלייבל החדש $1.5 מיליון, ויקבל חצי מהרווחים. בחצי השני התחלקו המנהל האדמיניסטרטיבי, שוג נייט, והמנהל האומנותי. דוקטור דרי. בלילה הזה יצא לדרך לייבל שעשה מהפכה בהיפ-הופ והוליד אלבומי ענק. וזה גם היה הלילה שבו עולם ההיפ-הופ התחתן רשמית עם עולם הפשע. מוזיקאים תיארו את Death Row כסיפור אחר משאר הלייבלים. זה הלייבל היחיד שהמנהלים שלו הסתובבו עם אקדח. לייבל גנגסטרי באמת. שוג נייט והסביבה שלו לא בהכרח היו האנשים להסתבך איתם. אבל הם היו בדיוק האנשים לעבוד אצלם, על אלבום הגנגסטר ראפ החשוב בכל הזמנים. שנת 91, עמוק בתוך עידן הזהב של ההיפ-הופ. ימים שבהם אלבומי ענק מהפכניים וחדשניים יצאו אחד אחרי השני בקצב מסחרר. את Tribe Called Quest בדיוק הוציאו את The Low End Theory ופתחו דלת להיפ-הופ להיות יצירת אומנות מעוררת מחשבה. Public Enemy הוציאו רצף אלבומי מחאה פוליטיים ובועטים. ונילה אייס ו-MC Hammer טיפסו בראש המצעדים עם להיטי ענק קליטים ומסחריים, ו-NWA מוציאים את Niggas for Life, שמזקק לתוכו את הגנגסטר ראפ הכי קשוח שלהם עד עכשיו. NWA back
in this motherfucker, yo. Taking out all you commercialized ass niggas. And we on this laid back track.
האלבום הזה גם לוקח את ההפקה של דרה עוד כמה צעדים קדימה. סאונד הג'י-פונק שלו כבר לגמרי נוכח פה. הצלילים החלקים שלו מצליחים לרכך את התוכן הקיצוני. הם הופכים את האלבום להצלחה גדולה, והופכים את דרה באופן רשמי למפיק הכי מבוקש בהיפ-הופ. אז כן, ב-91 הז'אנר נמצא בצמיחה אדירה. אבל עדיין יש מי שמתייחסים אליו כטרנד שתכף יעבור. כדי שהז'אנר באמת ימצב את עצמו בדפי ההיסטוריה, ויוכיח שהוא כאן כדי להישאר, עולם ההיפ-הופ עדיין מחכה לאלבום אחד שיצליח לשלב את כל האלמנטים האלה ליצירה אחת שלמה וברורה. והיצירה הזו מתחילה להתגלגל לגמרי במקרה. ביום אחד שהיה משהו בין צירוף מקרים מדהים לגורל. בלילה אחד בשנת 91, חודש לפני שהאלבום Niggas for Life יוצא ולפני שדוקטור דרי יעזוב רשמית את NWA, דרי עושה מסיבה אצלו בבית ומזמין חברים. תוך כדי המסיבה, המוזיקה פתאום הפסיקה. בלי לחשוב יותר מדי, דרי לוקח מהשידה שלו את הקלטת הראשונה שהוא רואה ומכניס אותה לטייפ. זה היה דמו שהוא קיבל מהאח החורג שלו, הראפר הצעיר וורן ג'י, שהקליט עם שני חברים. אחד קרא לעצמו ניי דוג, והשני היה בחור אלמוני, בשם סנופ דוגי דוג. כבר בשלב הזה של הקריירה שלו, אחד הדברים שדרי הכי גאה בהם, הוא היכולת שלו לזהות כישרון באופן מיידי. בדיוק כמו שקרה עם איזי, דרי כבר הוכיח שהוא יכול לשמוע באנשים כישרון גולמי שהם בעצמם לא יודעים שיש להם, ולהוציא אותו החוצה. היכולת הזו לקחת יעלום טבעי וללטש אותו, הפכה לתשוקה שלו. ובשנייה שהוא שמע את הקלטת הזו, דרי ידע שהוא מצא יעלום חדש. קלווין ברודוס, סנופ דוג, היה צעיר מדרי בשש שנים, והוא גדל בלוס אנג'לס קצת אחרת. כזו שכבר הייתה עמוק בתרבות הכנופיות. בגיל 20 סנופ אמנם עשה ראפ, אבל התפרנס בעיקר מלמכור סמים ומהחברות שלו בכנופיית הקריפס. דרי כבר פגש אותו בשכונה, אבל כסוחר סמים, לא כראפר. ברגע שהוא שמע אותו בדמו, הוא אמר, רגע, זה סנופ? ככה הוא נשמע? הטבעיות שבה המילים התגלגלו מהפה של סנופ החוצה, בנונשלנטיות מוחלטת, האווירה הסטלנית והמלאה בהומור של ההגשה שלו, היו הפוכים מהחדות המחוספסת של NWA ושל גנגסטר ראפרים אחרים. סנופ שר על אותם רחובות, על אותן כנופיות ועל אותן בחורות, אבל הוא שר עליהם בעצלנות שאי אפשר לא לחייך איתה, ובגרוב שאי אפשר שלא להידבק בו. הוא נשמע כמו קליפורניה, אבל בשמש. ובעיקר, הוא נשמע כמו התגלמות הג'י-פאנק. זה הרגע בסדרה המצוירת, שבו מופיעה לדרי נורה מעל הראש. הוא מבקש מוורן ג'י שירים טלפון לסנופ דוג. וורן מתקשר ואומר לסנופ, אני פה עם דרי. הוא שמע אותך והוא רוצה לעבוד איתך. איך סנופ דוג מגיב? בצורה הכי אופיינית שאפשר לדמיין. הוא מקלל אותו ומנתק את השיחה כי הוא בטוח שמסתלבטים עליו. כשהם מתקשרים שוב, דרי מדבר עם סנופ בעצמו. רגע שמרגש את שניהם. סנופ דוג לא מאמין למזל שלו. שנים אחר כך הוא יתאר את הרגע הזה. גם הפעם בצורה אופיינית. דרי הוא אחד המדפאקרס הכי קשוחים שאי פעם עשו מוזיקה. האוזן שלו בנויה אחרת. אני לא באמת יכול לומר למה הוא בחר דווקא בי מכל הראפרים האחרים שהיו בסביבה בזמנו. אבל דרי ידע טוב מאוד למה. הוא כבר הבין שעם סנופ, הוא מצא את הראפר שאיתו הוא יוכל ליצור את אלבום הג'י-פאנק האולטימטיבי. אז אחרי הסידורים האחרונים, במעבר של דרי מרוסלס רקורדס לדאט' רו, זה הופך לרשמי. העבודה על דה קרוניק יוצאת לדרך. בשנת 1992 התחילה להתקבץ בווילה של דוקטור דרי בקלבסז, חבורה של מוזיקאים שעבדו איתו על האלבום באולפן ושרצו אצלו בבית. לסנופ דוג, וורן ג'י והשותף הוותיק דוק הצטרפו גם חברים שלהם כמו ניי דוג, המפיק והראפר דאז, מפיק צעיר בשם קוראפט, מוזיקאי וכותב בשם קולין וולף, הראפר RBX ושתי מוזיקאיות R&B שהצטרפו גם הן לעבודה על האלבום. Lady of the Rage וג'ול. ביחד הם היו נבחרת האומנים שהובילה את הלייבל החדש. ליגת הצדק, פחות או יותר, של Death Row Records. סנופ סיפר שהיו ימים שרק הוא ודרי עבדו באולפן לתוך הלילה, והיו ימים שבהם הבית עירח מסיבות של 1,000 איש. זו הייתה האווירה בזמן העבודה על דקרוניק. בזמן שהרבה אנשים בתעשיית המוזיקה חשבו שההבטחה של דרק כמפיק כבר מימשה את עצמה, הוא ידע בפנים שהעולם עוד לא ראה כלום ממה שהוא יכול לעשות. המסיבה הבלתי נגמרת מסביבו לא הייתה הסחת דעת מהמוזיקה. להפך, גם ברגעים הכי מופרעים של הלילה, הראש של דרק חזר כל הזמן לאולפן. כל רגע היה הזדמנות להשראה. למשל, דרי סיפר שבאחת המסיבות האלה הוא שמע מישהו מזמזם את השורה I got my mind on my money and my money on my mind. באמצע המסיבה, דרי עצר את הכל ואמר לצוות המוזיקאים שלו בואו, חייבים להקליט את השורה הזו עכשיו. בתחילת הדרך, סנופ דוג היה טיפוס שעוד לא היה קיים בהיפ-הופ. הפלואו שלו, הזרימה של המילים הייתה כל כך טבעית ורגועה אבל היה לזה גם חיסרון. הוא לא היה ראפר שהגיע לסשן עם מילים כתובות. הוא היה ראפר של פריסטייל. כדי לגרום לו להצליח לייצר את אותו פלואו גם עם טקסט כתוב, הוא היה צריך עזרה. ולמזלו, הוא הסתובב באותה חבורה עם מי שדרי הגדיר בתור המאסטר של הקלטות ראפ. הדי-או-סי. דוק הפך למורה של סנופ. הוא הסביר לו איך לכתוב ואיך להגיש את השורות. בתהליך הלימודי הזה, דוק הדגים בדיוק איך להניח את המילים. הוא אמר לסנופ, Do that and then this and like this, Senna. סנופ שמע את השורה הזו ונדלק. ככה נולד הפזמון של Nothing But a G-Tang. השורות הכי מפורסמות בדקרוניק. לאורך שנת 92, חבורת המוזיקאים בבית של דרי עבדה על האלבום בתוך מסיבה מתמשכת. בזמן שדוק עבר עם סנופ על שירים בחדר אחד, ני דוק ווורן ג'י החליפו ביניהם ורסים במטבח. בזמן שדרי וקוראפט הקליטו למטה קטע בס, Lady of the Rage כתבה שורות בסלון. קבוצת המוזיקאים של Death Row הפכה לחלק מהבית של דרי ולחלק בלתי נפרד מדקרוניק. היום, המחשבה על אלבומי All Stars או אלבומים של מפיקי על נשמעת לגמרי הגיונית. אבל כשדרי התחיל לעבוד על דקרוניק, זה היה קונספט חדש ומוזר. אלבום סולו, ששם בקדמת הבמה קבוצה מוכשרת, אבל אנונימית לגמרי, של מוזיקאים. דרי מופיע באלבום, אבל כמעט כמו אורח. עיקר העבודה שלו היה מאחורי הקלעים, ועדיין הוא היה השם הגדול והמותג המרכזי. הגישה הזו הפכה לנקודה הראשונה שבה דקרוניק עשה היסטוריה, ועיצב מחדש את ההיפ-הופ. הרבה מאוד מפיקים ילכו בדרך הזו בהמשך. בזמן שהבית בקלבסז התמלא בבלגן יצירתי של מוזיקאים, האדם היחיד שראה את התמונה המלאה היה דוקטור דרי. הוא היה במקום הנוח שלו, המנצח של התזמורת. ולאט לאט, השירים של דה קרוניק התחילו לתפוס צורה. This is dedicated to the niggas that was down from day one. Welcome to Death Row. Like we always do about this time. yeah, 9-2. Death Row Records. Creeping while you're sleeping. Niggas with attitudes. Nah, lo. Niggas on a motherfucking mission. What up, niggas and niggas? That crazy ass niggas back in the motherfucking his sales. The notorious... ככה נפתח דקרוניק. באינטרו שהוא הצהרת כוונות. בשורות הפתיחה, דרי מכריז, Welcome to Death Row. ומיד אחריו מגיע סנופ דוג, ומתחיל לגעת בכמה מהנושאים שיחזרו באלבום. יש המון הומור, והרבה כבוד לחברים ולשותפים, כולם חלק מאווירת הניצחון ומהמסיבה שמסתננת מהשירים החוצה. אבל זה גם אלבום נגד. נגד האויבים של דרי, נגד כל מי שזלזל בו, נגד שוטרים, ובעיקר נגד שותפים לשעבר שבגדו בו. השירים מלאים בדיסים על איזי אי, ג'רי הלר ורוטלס רקורדס. אם באינטרו עוד אפשר היה לחשוב שאחרי חיסול החשבונות הזה יגיע דרי סלחני יותר, השיר הבא מבהיר שרק התחלנו. ואיך לומר... זה לא אלבום פיוס. Fuck with Dre Day נכנס בכל הכוח בכמה מהדמויות שפתחו חשבון עם דרי. גם Ice Cube ברשימה הפעם, וכמובן, Easy וג'רי. Mr. Buster,
Where the fuck you at? Can't scrap a lick. So I know you got your catch your dick on hard from fucking your road dogs.
נבחרת הראפרים שמלווה את דרי מחליפה פה כללות בקצב. ברגע אחד מאיימים על איזי ברצח, ברגע הבא צוחקים על הרווח בשיניים של ראפר אחר. אחת אחרי השנייה מגיעות שורות שהן הגרסה הכי לא מסוננת של הגנגסטר ראפ שנוצרו עד אז. תדמית המאצ'ו האלים על סטרואידים. ואיכשהו, השיר הזה יצא כסינגל. ולא רק זה, הוא גם הופך ללהיט ענק. איך זה הגיוני? ניתן למוזיקה להסביר.
That's the fuck I'm talking about. We have your motherfucking record company surrounds it.
גם למי שלא מכיר את השיר הזה, הסאונד כנראה מוכר. ולא רק מדרה, אלא בגלל שבמשך עשור ומעלה הוא התפשט כמו מגפה בכל עולם ההיפ-הופ. כולם ניסו להעתיק חלקים מתוכו. אבל אז, ב-92, הסאונד של דרה בדה קרוניק היה מהפכני וחדש. ביטים איטיים, בסים כבדים, סינתיסייזרים גבוהים עם סאונד בחייני, מכונות טופים שמכתיבות את הגרוב, בליווי של קולות רקע מלאי נשמה. נוסחת הג'י-פאנק שדוקטור דרי חידד במשך שנים, סוף סוף מתגלה בכל העוצמה שלה בדקרוניק. ניצוצות שלה הופיעו כבר קודם, אצל דרי וגם אצל מפיקים אחרים בקליפורניה. אבל באלבום הזה, דרי מגדיר אותה באופן רשמי וצלול. אחרי שנים שההיפ-הופ בקליפורניה ניסה להדביק את הפער מול הראפרים מניו יורק, לראשונה יש טביעת אצבע עצמאית להיפ-הופ של החוף המערבי. טביעת האצבע הזו, בדיוק כמו שהבטחנו בפרק הראשון, מייצרת שילוב מדויק בין העבר לעתיד. מצד אחד תוכן וביטים כבדים של הגנגסטר ראפ, מהצד השני, השפעות עמוקות של פאנק מעוברר. רק בשיר הזה יש חמישה, אני אגיד את זה שוב, חמישה סימפולים שונים של ג'ורג' קלינטון. אחד של קלינטון עצמו, אחד של פנקדליק, ושלושה שירים שונים של פרלמנט. וזו רק הפתיחה. אבל גם הג'י-פאנק המדבק לא היה עובד לבדו. כדי להשלים אותו, לראפרים בדקרוניק יש תפקיד חדש. הם לא רק שרים. הם משחקים. חצי מהקטעים באלבום הם בכלל מערכונים. האווירה הקלילה, שלא לוקחת את עצמה לגמרי ברצינות, מצליחה להעביר בגרון גם את השורות הכי קשות ובוטות שדרי הוציא עד עכשיו. עם הצלילים של הג'י-פאנק ברקע, דרי הוכיח שאפילו רצף כללות יכול להפוך לזהב מוזיקלי. ההוכחה הכי סמלית לזה הגיע אחרי שהאלבום יצא, כששמע אותו איש אחד, הגיבור של דרי, ג'ורג' קלינטון. כשקלינטון שמע לראשונה מוזיקאים בהיפ-הופ משלבים תקליטים ישנים עם ביטים חדשים, זה נשמע לו זול וחסר השראה. אבל אחרי שהוא שמע את דקרוניק, הוא שינה את דעתו. הוא למד להעריך את המוזיקה הזו. הוא התחיל להתגאות בזה שהפאנק הוא ה-DNA של ההיפ-הופ והראפ. זו הייתה סגירת מעגל. והאישור הכי משמעותי שדרי יכל לחלום עליו. ואפשר להבין את קלינטון. בשיר הבא באלבום, למשל, אחד הלהיטים הגדולים מתוכו, Let Me Ride, דרי לוקח קלאסיקה של פרלמנט, Mothership Connection. Well, all right. Dodger. Citizens of the Universe, Recording Angels. מחבר אליה תופים, שנדגמו מהשיר פאנקי דראמר של ג'יימס בראון. ומוסיף את הנגיעות האישיות שלו, משהו שלא היה נפוץ בהיפ-הופ. הקלטה של מוזיקאים שמנגנים בלייב באולפן. הנגינה החיה אפשרה להפקה להישמע עשירה ומלאה יותר. יחמיא על הסימפולים. במקרה של Let Me Ride, זה החליל. ניואנס קטן שמעלה את השיר רמה אחת למעלה. דוגמה מושלמת לפרפקציוניזם של דרי. התוצאה היא מכתב אהבה לגיבורים מוזיקליים מהעבר שלוקח את עולם ההיפ-הופ כולו אל העתיד. והיה עוד חלק בסאונד של האלבום הזה שהפך אותו למשהו אחר. זוכרים את תחילת הפרק? הנסיעה במכונית עם חוף מצד אחד והדגלים מצד שני? כשדקרוניק רק יצא, אנשים הופתעו מכמה שהמוזיקה הזו נשמע טוב במכונית. ומה שהיה לא פחות מפתיע הוא שזה לגמרי מכוון. בשביל להבין את העניין הזה, נצטרך לחזור רגע אחורה. She's real fine, my 409. She's real fine, my 409, my 409. כבר בשנות ה-60, הביץ' בויז הפיצו בעולם את סיפור האהבה של קליפורניה עם מכוניות. השירים שלהם שמתארים נסיעות לאורך שדרות הדגלים, מייצגים תרבות שלמה שנולדה מתוך אילוץ. לאורך ההיסטוריה, מערכת התחבורה הציבורית בקליפורניה הייתה לא יעילה באופן ידוע לשמצה, מה שגרם לכלי רכב פרטיים להפוך להכרח. צעירים התחילו להתייחס למכונית שלהם כטקס מעבר. לצד זה, החוקים בלוס אנג'לס היו נוקשים מאוד לגבי התקהלויות עם מוזיקה. זה יצר מצב שבו המסיבה האמיתית קרתה לרוב באוטו. אז אם בדקרוניק דרי רצה למצוא את הסאונד של החוף המערבי, הוא היה צריך לכוון למקום שבו ישמעו אותו. המוזיקה שאני רוצה לעשות היא כזו שאנשים יכולים לזוז איתה במכונית, הוא סיפר. כשאני מסיים מיקס של קטע, הדבר הראשון שאני עושה זה לרדת למטה ולשמוע אותו באוטו. מהזווית הזו, דרי למד להתייחס אחרת לפרטים שמפיקים אחרים הזניחו. בעיקר, הוא למד להתרכז בבסים הנמוכים שמגיעים מהסאבוופרים. הפוקוס שלו על איך המוזיקה נשמעת ברכב היה כל כך ספציפי וחדש, שאנשים ששמעו את דקרוניק במכוניות לא הבינו מה זה הקסם המוזר הזה. שנת 92 ממשיכה, והאלבום לאט לאט נרקם. בהתחלה המוקד היה האולפן בבית של דרי, אבל בהמשך עיקר העבודה עבר לאולפנים של דאת' רואו. שם חיכתה לדרי בסבלנות קונסולת ה-SSL, האחת שהוא הגדיר כאהבת חייו הראשונה. אבל באולפנים של דאת' רואו, האווירה הייתה אחרת, הרבה פחות כלילה. הסיפור הבא הוא דוגמה טובה. באחד הימים של העבודה על האלבום, דוק ודרי הקליטו יחד באולפן, כשפתאום הם שמעו יריות. הדלת נפתחה, ושוג נייט נכנס פנימה בריצה עצבנית. הוא לא הסביר, אבל הוא אמר להם לצאת מהאולפן, והם עברו לחדר אחר. מאוחר יותר, התברר שנייט תפס שני ראפרים שהשתמשו בטלפון שלו בלי רשות. הם אמרו לו שהם פה כי דרי הזמין אותם, ושהוא אישר להם להשתמש בטלפון. אבל שוג נייט זה נשמע כמו זלזול בסמכות שלו. המשרדים של דאת' רואו היו הטריטוריה שלו. אז בתגובה הוא רץ לאוטו, הוציא רובה ורדף אחריהם ביריות לאולפן. שם הוא דרש מהם באיומי רובה להתפשט ולשכב על הרצפה. ואז כשהוא היה בטוח שהם הבינו את המסר, הוא העיף אותם החוצה. ככה נראתה העבודה באולפנים של דאת' רואו. דוקטור דרי והחבורה שעבדה על דקרוניק עשו כל מה שהם יכלו כדי להתעלם מהאווירה האלימה בדאת' רואו. הם הכירו את החיים בקומפטון. פשע וכנופיות לא הפחידו אף אחד מהם. אבל בזמן שהם עבדו על האלבום הזה, הם חיפשו אווירה אחרת. משוחררת יותר מהחלק הזה של החיים באזור. והיה לזה פתרון מאוד פשוט. אם בשנות ה-80 לוס אנג'לס נכנסה לפאניקה ממגפת הקרק קוקיין, בתחילת ה-90s עלה לאט ובנחת המלך החדש של אמריקה, הוויד. קנאביס סטיבה. Or in the heart of LA known as the chronic. Not to be confused with the bionic. בימי העבודה על האלבום, אשן סמיך כיסה את כל החדרים בבית של דרי. הוויד היה כוכב מרכזי במסיבות, והוא הפך גם לכוכב מרכזי באלבום. מאז ועד היום, מריחואנה היא חלק בלתי נפרד מההיפ-הופ. ומאז ועד היום, לא נולד לה שגריר טוב יותר מסנופ דוג. אם יש דבר אחד שמזוהה עם סנופ יותר מהשירים שלו, אלה הג'וינטים שלו. והאהבה שלו לוויד התגלגלה לאלבום בדרכים מפתיעות. יום אחד באותה תקופה, סנופ פוגש במקרה חבורה של בחורים לבנים, שאחרי שיחה קצרה מציעים לו לבוא לנסות איתם חומר חדש. הוא הולך איתם לג'יפ שלהם, הם מעשנים יחד, והוא מתמסטל לגמרי. סנופ דוג, גמור, מתלהב מהחומר ושואל, מה זה הדבר הזה? ומקבל את התשובה, it's hydrophonic. הוא מתחיל למלמל, שיט, זה מעולה, ההידרופוניק, הקרוניק, איך שלא קוראים לזה. הוא חוזר מסטול לאולפנים, מספר את זה לחברים שם, והם נקראים עליו מצחוק. הבדיחה על ההידרופוניק, או בכינויו The Chronic, נתנה לאלבום את השם שלו. וזה לא רק השם, אפילו העטיפה של האלבום היא מחווה לוויד. התמונה של דרה במרכז מעוצבת בצורה שמחקה את העטיפה של ניירות הגלגול של חברת זיגזג, שהיו פופולריים בעיקר לגלגול ג'וינטים. המסיבה, הצחוקים, הוויד, הפכו את The Chronic לאלבום כל כך כיפי שהוא יצליח לקרב קהלים חדשים להיפופ. אם הילדים הלבנים בפרברים קנו את האלבומים של NWA כדי לעצבן את ההורים שלהם, The Chronic ייתן להם אפשרות לעצבן את ההורים שלהם וממש ליהנות תוך כדי. לעומת אלבומי גנגסטר ראפ אחרים, הוא היה אלבום הרבה יותר נגיש לקהל לבן. עם שירים שאפשר לרקוד איתם, עם בדיחות וחיקויים, ועם הפרסונה של סנופ, שהייתה פחות מאיימת ויותר נחמדה. The Chronic שם דגש על החלקים בגנגסטר ראפ שדיברו לקהל הרחב. מריבות, בחורות וסמים. אבל אפילו בתוך הבועה הכי גדולה של השן ועיניים אדומות, דוקטור דרה לא יכל לברוח מהמציאות השחורה בלוס אנג'לס. במשך שנים דרה והחברים ב-NWA שלחו אזהרות לאמריקה על הפצצה המתקתקת שיושבת בחצר האחורית שלה. ועכשיו הגיע רגע הפיצוץ. במרץ 1991, בחור אפרו-אמריקאי בן 26 בשם רודני קינג נעצר על ידי ארבעה שוטרים ממשטרת לוס אנג'לס. הם האשימו אותו בנהיגה במהירות מופרזת, תחת השפעה של סמים ואלכוהול. במקום לתת לו כנס, השוטרים הוציאו אותו מהרכב והתחילו להרביץ לו בכוח עם העלות שלהם. הם המשיכו גם אחרי שקינג נפל לרצפה. במקרה, האירוע הזה צולם במצלמת וידאו של אחד התושבים בשכונה שהזדעזע מהסרטון והעביר אותו לרשת טלוויזיה מקומית. החשיפה של האלימות הקשה בקלטת יצרה כעס גדול בציבור האפרו-אמריקאי והגבירה עוד את המתח הבין-גזעי בלוס אנג'לס. בעקבות הלחץ הציבורי, הוחלט להעמיד לדין את ארבעת השוטרים שהשתתפו באירוע. המשפט נמשך כמעט שנה. ארבעת השוטרים הופיעו מול חבר מושבעים שכלל 10 אנשים לבנים, אדם אחד היספני, אדם אחד אסיאתי, ואפילו לא אדם שחור אחד. ב-29 באפריל 1992, המשפט הסתיים, וחבר המושבעים הכריז על פסק הדין. כל ארבעת השוטרים זוכו מאשמה. כמה שעות אחר כך, לוס אנג'לס כבר הייתה גיהנום. ברחבי לוס אנג'לס פרצו מהומות אדירות. אנשים נהרו לרחובות במחאה על הקלות הבלתי נסבלת שבה הממסד והמשטרה יכולים לאמלל את החיים של אדם שחור. מהר מאוד הכעס הפך לאלימות ולנקמה. במשך 6 ימים אנשים השתוללו ברחובות, בזזו והשחיתו חנויות, הציתו מבנים באש. משטרת לוס אנג'לס לא הצליחה להשתלט על האירוע, והממשלה שלחה לעיר חיילים מהמשמר הלאומי ומהמרינס. המצב הגיע לכזו נקודת רתיחה, שאפילו הקריפס והבלאדס, בצעד נדיר, החליטו לעשות הפסקת אש בין הכנופיות, כדי לעמוד יחד במרד מול הממסד הלבן. בסוף 6 ימים, ואחרי שרודני קינג בעצמו פנה לציבור וביקש להרגיע את האש, המהומות הפסיקו. בסופן, יותר מ-3,000 בתי עסק הושחתו, יותר מ-2,000 אנשים נפצעו, ו-63 אנשים נהרגו. בזמן שכל העיר עולה באש, דרה מנסה להשאיר את האש מחוץ לאולפנים של The Chronic. והוא לא ממש מצליח. האנשים שעבדו לצידו יצאו וחזרו כל הזמן מתוך המהומות. מתייחסים לאולפן כאילו זה אזור מנוחה בקרב. הכי גרוע מכולם היה סנופ דוג, שיצא להתפרע וחזר לאולפן בכל יום עם אוסף חדש של מכשירי חשמל שהוא גנב. דרה לא אהב את הבלגן הזה. הוא רצה להתרכז במוזיקה. הוא אמר להם, די, יש לנו אלבום לעשות. אבל גם הוא ידע שאי אפשר להתעלם ממה שקורה בחוץ. ממהומות וואטס שלתוכן דרה נולד, ועד לימינו עם Black Lives Matter וג'ורג' פלויד, לוס אנג'לס תמיד הייתה מוקד במחאה מול הגזענות. אבל 92 הייתה שנה נפיצה באופן מיוחד. ההתקוממות השחורה הזו הייתה רגע היסטורי, כזה שעורר מחלוקת ציבורית ופתח פצעים של דורות אחורה. ולמרות שדרה לא התעניין בלגנוב מחנויות או להצית בתים, החלק העמוק יותר באירועים, הסיפור של רודני קינג השפיע עליו מאוד. בדרך שונה והרבה יותר מעודנת מהימים שלו ב-NWA, דרי מכניס את הביקורת שלו על המשטרה גם לדה קרוניק. If you ain't down for the Africans here in the United States, period, point blank, if you ain't down for the ones that suffered in South Africa from apartheid and shit, David, you need to step your punk ass to the side and let us brothers and us Africans step in and start putting some foot in that ass. אין דרך ישירה יותר להגיד את זה. אם אתה לא בצד שלנו, האנשים שסבלו מאפרטהייד באפריקה ועכשיו סובלים מאפליה בארצות הברית, תזוז מהדרך ותן לנו לעשות את העבודה. המילים האלה שפותחות את The Day the Niggas Took Over מגיעות מתוך סרט דוקומנטרי שיצא זמן קצר אחרי המהומות ותיעד את ימי המחאה ברחוב. דרי גזר את הקטע מתוך הסרט וסימפל אותו בתוך השיר. ככה הוא הצליח להכניס לדה קרוניק לא רק את הרוח של המחאה, אלא גם את הקולות האמיתיים שלה. קשה להסביר את החשיבות של זה. דרי לקח אנשים שיצאו לרחובות בגלל שהקול שלהם לא נשמע, והכניס את הקול שלהם ליצירה מוזיקלית שממשיכה להדהד 3 עשורים קדימה. לא רק באמריקה הלבנה, אלא בכל העולם. Little ghetto boy, playing in the ghetto street. הקטעים מתוך הסרט והמהומות מופיעים גם בפתיחה של שיר נוסף באלבום, Little Ghetto Boy. שיר שהוא מחווה לשיר Little Ghetto Boy של דוני הת'ווי מ-1972, שגם מסומפל בתוכו. was the case that they gave me dear god I wonder can you save me I'm only 18 so I'm a young buck it's a ride if I don't scrap I'm getting stuck. הנושאים בשיר לא רחוקים מאלה של המקור. דרי וסנופ מדברים על השבילים שמובילים נערים צעירים להיות גנגסטרים בגטו, על האמת והזיוף באורח החיים הזה והגבול ביניהם, גבול שהם בעצמם לא תמיד מזהים. ליטל גטו בוי היה אחד השירים האחרונים שהוקלטו לאלבום. האופי הקצת יותר עמוק שלו הצליח לתפוס לא מעט צעירים. אחד מהם הוא בחור שיהפוך לאחד הראפרים הגדולים של דורנו, קנדריק למר. אני זוכר בצורה חזקה את החוויה של להקשיב לשיר הזה כילד. כמה הסיפור שלו העיף לי את המוח, קנדריק סיפר. I come from a generation of pain where murder is minor. Rebellious and more jealous, a chip you for designer. Belt buckles and cloud over zealous and prone to violence. Make the wrong turn, be your real...
Hey, yo, Dre. Yo, what's up? Yo, man, if that Rodney King shit would jumped off of me, man, that shit would have been a total different episode.
Well, I might not be able to let you off so easy there, Jimbo.
הרבה מאוד ביקורת חברתית נכנסה לאלבום. אבל אחת ההוכחות הכי טובות לחזון הברור של דרי ולהבדל בין דה קרוניק לאלבומי היפופ אחרים מהתקופה, מגיעה לא רק מהשירים שנמצאים באלבום, אלא גם מאלה שלא נמצאים בו. כשדרי והחבורה היו כבר בשלבים הסופיים בעבודה על האלבום, הם כללו בתוכו שיר בשם מיסטר אופיסר. השורה החוזרת בפזמון של השיר הייתה, אדוני השוטר, הייתי רוצה לראות אותך שוכב בתוך ארון קבורה. לכאורה, זו לא שורה שאמורה להבהיל את דרי. כמו שכבר שמענו, לא חסרה באלבום ביקורת בוטה. אבל דרי הסתכל לצדדים, והוא ראה מה קורה סביבו. ב-92, חודש לפני שפרצו המהומות בלוס אנג'לס, יצא אלבום הבכורה של ההרכב החלוצי Body Count, שהובל על ידי הראפר Ice-T, ושילב בין מטל להיפופ. אחד השירים הבולטים באלבום היה Cop Killer, שיר אנטי-משטרתי שגרם לפאק דה פוליס להישמע כמו שיר ארס. השיר מתייחס בין היתר גם לאלימות המשטרתית מול רודני קינג. חודש אחר כך, כשבית המשפט זיקה את השוטרים באירוע והמהומות פרצו, Cop Killer הפך להמנון המחאה. אבל כשהאש בלוס אנג'לס נרגעה, חלקים מאמריקה הלבנה היו בטראומה מהאלימות ברחובות. הם חיפשו אשמים, ובין הראשונים לעלות על המוקד היו הראפרים, ובעיקר, Body Count ו-Cop Killer. הביקורת האדירה שהגיעה מהממסד הכריחה את Body Count לשחרר גרסה חדשה של האלבום. גרסה בלי קופ קילר. דרי הסתכל על האירוע הזה מהצד וחישב מסלול מחדש. הוא כבר קיבל מכתב איום מה-FBI וכבר ידע שביקורת כזו יכולה לעזור למחירות. אבל הפעם הוא חשב לטווח הארוך. בדקרוניק, דרי לא רצה ליצור עוד אלבום שמתמקד במחאה השחורה ובחיי הגטו. האווירה הכלילה והמעודקת לא הגיעה לשם בטעות, היא הייתה חלק מהחזון הרחב יותר. ליצור אלבום שמחאה היא חלק ממנו, אבל לא המרכז שלו. כזה שמסוגל להגיע לעוד אנשים, בעוד מקומות. אז דרי החליט להוריד מהאלבום את מיסטר אופיסר. להפסיד בקרב כדי לנצח במלחמה. רגע אחרי שהאלבום נגמר, מגיעה רצועה סודית. השיר האחרון באמת בדקרוניק. הוא קליט בצורה חריגה, מסמפל את הקטע אדולסנט פאנק של פאנקדליק, עם ביט מהסוג שנתקע בראש. השיר הזה לא יצא אף פעם כסינגל, הוא לא התנגן ברדיו, ובכל זאת הוא הפך ללהיט מחתרתי ענק, והיה אחת הסיבות שצעירים קנו את האלבום. ולצד כל אלה, הוא גם שיר מיזוגני לאללה, שהפך לסמל של שוביניזם בהיפופ. אין סיבה לטטא את זה מתחת לשטיח. גם דקרוניק מביא את כל החלקים של דרי, את הצדדים המבריקים מוזיקלית ואת הצדדים הגרועים באישיות. Bitches Ain't Shit היה להיט, אבל הוא גם עורר גל נגד של ביקורת על היחס לנשים בהיפופ. אחת הנשים המרכזיות בתעשייה הזו, קווין לטיפה, הציעה לנשים פשוט להחרים שירים כאלה. שנים אחר כך, בכתבת פרופיל על ביונסה, הגדירו את המוזיקה שלה עם ה-Destiny's Childs בתור התשובה החזקה והחכמה לאווירת ה-Bitches Ain't Shit ששלטה ב-90s. בסוף, הקהל הצביע ברגליים. בשיר הזה, דרי יצר שיקוף של המקום והזמן. הוא אומר לנו הרבה על רוח התקופה ההיא. והוא גם אומר לנו הרבה על הדרך שעברנו מאז. אחד הדברים הכי מרשימים שדרי השיג בדקרוניק הוא ההרגשה שזה אלבום חסר מאמץ. כן, יש בו ביקורת פוליטית, מחאה, שפה בוטה, מה שתרצו. אבל בסופו של דבר, דרי הצליח ליצור אלבום שמדבר בשפה היחידה שמדברת יותר חזק מכל אלה. שפת גוף. כל מי ששמע את השירים האלה התחיל לזוז אפילו בלי לשים לב. המסיבה המתמשכת שמתוכה האלבום נולד נכנסה לשירים והשתחררה מהם החוצה בכל מקום שבו הם התנגנו. ממגרשי כדורסל בניו יורק, דרך חלונות מכוניות בקליפורניה, ועד להפסקות בין שיעורים של נערי בית ספר מסביב לעולם. ברגע שדקרוניק מתחיל להתנגן, זה סימן שאפשר להירגע. כדי להגיע לאנרגיה המשחררת הזו, דרי בילה ללוט באולפן. מתקן את הבאסים בשיר אחד, מכפיל טופים בשיר אחר, עד שהוא סיים. הכנסתי את כל הגוף והנשמה שלי לאלבום הזה, הוא אמר. וזה עבד. בסוף שנה שלמה של עבודה, בחודש האחרון של 1992, האלבום מוכן. עכשיו בשלב הזה של הסיפור עם אלבומים גדולים, לרוב המסלול ברור. האלבום מוכן, ואז הוא משוחרר, ואז מגיעה ההצלחה. אבל לא הפעם. כמו שכבר למדנו, בסיפור של דרי, דברים לא תמיד הולכים לפי הציפיות. בשנת 92, אחרי המהומות בלוס אנג'לס והטראומה מן, חברות ההפצה ראו את הגנגסטראפ כרעל יחצני שצריך להתרחק ממנו. המפיצים ידעו שהאלבומים האלה יכניסו המון כסף לקופה, אבל הם פחדו מהביקורת הציבורית. ואם זה לא מספיק, דוקטור דרי היה בעצם בבלגן משפטי רציני. בגלל שהוא נכנס לדאת' רו רקורדס, אחרי ששוג נייט שחט באיומים את איזי אי, איזי תבע זכויות על כל מה שדרי ישחרר בעתיד. הסיבוך המשפטי הזה גרם למפיצים להתייחס לדרי כמו מצורה. אז דרי מסתובב ברחבי ניו יורק עם האלבום המוכן, יצירת המופת שלו, ודופק על דלתות. פעם אחר פעם, הדלתות נתרקות לו בפנים. אפילו עם אלבום היפופ מושלם בידיים, דרי הבין שגם הפעם ההצלחה שלו תדרוש מאבק. אבל כמו שנגלה בקרוב, לפעמים צריך רק את האיש הנכון שיגיע בזמן הנכון כדי לקחת חיים של מאבק ולהפוך אותם להצלחה מטאורית. ברגע שזה יקרה, ודקרוניק יצא לאוויר העולם, יתברר שהפרק האחרון בסיפור אחד, הוא בכלל פרק הפתיחה של סיפור אחר. הרבה, הרבה יותר גדול. האזנתם לפרק הרביעי במיני סדרה דקרוניק מבית כאן 88 הסקטים. אגב, בעמוד הספוטיפיי של כאן 88 תוכלו למצוא פלייליסט שמאגד את כל הסימפולים שמופיעים באלבום דקרוניק. חפשו דקרוניק סמפלס. פרקים נוספים וסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר כאן 88 וביישומון כאן. אנחנו נמצאים גם בכל יישומוני ההסקטים. רשימת מקורות ניתן למצוא בעמוד ההסקט. את המיקס והסאונד של הפרק ערכה רחל רפאלי. הפקה ועריכת פסקול, תומר מולביטזון. תחקיר, צהי הגוס. סיעו בהפקה, גיל מטוס ואופרי מקוב. תודה לאיתי צימר, אופרי גופר, עינב יעקובי ותומר קריב. אני נוגה קליין. בואו להגיד שלום בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק.